כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
באמצע הצבע מדברים כדורסל עם נמרוד כהנוב וחברים.
שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לעוד פרק של באמצע הצבע, פודקאסט הכדורסל של כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכים לדבר על הפועל תל אביב בסדרת חצי גמר היורו קאפ. אנחנו הולכים לדבר על הפועל ירושלים לאחר הניצחון אתמול ולקראת המשחקים מול מכבי תל אביב. כמובן נדבר גם על מכבי תל אביב ומצבה, מה היא, מה קורה איתה ולאן היא צפויה ללכת. באירופה אנחנו הולכים לדבר על מאבקי המיקום המטורפים שקורים לנו כרגע ביורוליג, וב-NBA נדבר על מצבם של דני וולף ובן שרף לקראת הדאפט, וכמובן נזכיר את אבדיה ואיך אפשר בלי לסיים משחקון. תישארו איתנו, אנחנו מתחילים.
הנושא המרכזי.
חברים, שלום, מה שלומכם? איך אתם? מה איתכם? מה קורה?
אנחנו בסדר.
הייתי בטוח שתלב יותר, אתה יודע, לא קלטנו שבועיים, פאן.
רגע.
אנחנו בסדר!
יפה, זה היה אותנטי בערך כמו הדגש של, לא יודע, על פיתוח השחקן הישראלי בקבוצה לבחירתך.
אליצור נתניה.
למה? אליצור נתניה, אני חייב להגיד שכן מקפידים על זה.
כל קבוצות התחתית מקפידות על לפתח את השחקן הישראלי.
ויש סיבה שהן בתחתית, אתה יודע.
זה לא יפה להגיד, רואי.
כן, האמת, באתי אגרסיבי היום, אז אני מתנצל בפני השחקן הישראלי.
הממוצע.
לא, הממוצע שם כאלה אחלה, וכן, תחתית באמת נורא מעניינת, אליצור נתניה, הלוואי שישארו. בהתחלה הייתי נגד, עכשיו יש קבוצות שאני יותר רוצה שנרדו מהם.
אגב, קבוצה שמפתחת את הכדורסלן הישראלי, זה היה קריית אתא, שנה שעברה, הגיע לחצי גמר, אז כאילו, אל זלזל.
אני מסכים. אתה באת מזלזל היום, רואי.
אני מכבד.
שתה לי חצי קפה, שתה לי זה, תאמין לי, בשביל חברים כאלה.
אני מכבד את הביקורת שלכם ומזכיר לכולם את ג'יימס בייטמון, שאלתי הקלה המוביל לקריאת אתא, או את אמין סטיבנס. עוד שחקנים שזאת רוב העבודה, עם כל הכבוד ל-20 דקות של בן שרף בערב.
וכמה דקות היה להם בנבחרת הלאומית של מדינות הנעים? אפס.
אני אפתיע אתכם.
אני רוצה שנדבר על כדורסל פאר אקסלנס, וניגע בשני המשחקים הראשונים של הפועל תל אביב בסדרה שלהם נגד ולנסיה בחצי גמר היורו קאפ, שאני חייב מה שנקרא אנקדוטה. אני באתי עם באמת אפס ציפיות לקראת הסדרה הזו, לא כי אני לא מאמין בהפועל תל אביב, אלא כי אני מאוד מאמין בוולנסיה, ואחרי שני המשחקים האלה, אני לא אגיד שהפועל תל אביב פייבוריטית, כי הם לא, אבל המצב לקראת משחק 3 הרבה יותר קרוב ממה שחשבתי שהוא יהיה.
כן, אני חושב שגם נגענו בזה בפרק הקודם, שאמרנו שוולנסיה מגיעה כפייבוריטית, הפועל תל אביב מגיעה כקבוצה שבאמת יש לה הרבה מאוד מה להוכיח. המשחק הראשון באמת היה משחק, אפשר לומר שהיה משחק המפתח, אחד הצמודים לפחות על הנייר, ובסופו של דבר ולנסיה הצליחה בזכות רבע שלישי של 23-11 לעשות מהפך ובעצם לקבוע את זה שהיא תשמור על הבית שלה. למעשה המשחק השני התפתח בערך באותה צורה כמו המשחק הראשון, הפועל תל אביב פתחה איזשהו סוג של פער מסוים, הגיע אפילו לדוד ספרתי, ולנסיה קצת חזרה. ההבדל הוא שברבע השלישי לא היה איזשהו מהפך, גם ברבע הרביעי לא היה איזשהו מהפך. אני מאמין שזה הקהל, הפועל תל אביב זה המועדון היחיד בישראל, או לפחות, או אפילו בעולם, שכל כך תלוי בקהל שלו, והוא יכול להכריע בין הפסד לבין ניצחון בסדרה, משמע השלכה על גמר הפלייאוף, או סדרות הפלייאוף שיבואו בישראל. ובעצם זה מה ש, לפחות זה מה שנתן לה עוד איזשהו דרייב של להשאיר את היתרון. ים הדר היה נהדר רגע,
32 דקות.
20 ועוד 20 ועוד 20, ב-60 דקות מהסדרה הוא היה נהדר. בלייקני היה נהדר בעוד איזה 30 דקות, מוטלי היה נהדר 40 דקות. ואני חושב שאלו שלושת השחקנים שהפועל תל אביב תתבסס עליהם ביום שלישי. צריך גם להזכיר שים הדר פצוע, הוא אמור לשחק, לפחות לפי הרצון שלו. אבל יכול להיות שזה יהיה אותו דבר כמו מקרה בולדווין בשנה שעברה בסדרה של מכבי תל אביב נגד פנתנייקוס. ואם בטעות ים הדר ייפצע או שזה יהיה איזשהו מקרה טאגי כמו שהיה עם בולדווין, הפועל תל אביב תעוף ביום רביעי.
כן, אני חשבתי יותר על, סליחה שאני נוגע בענף המתחרה, אבל על דיאגו קוסטה, שפתח בגמר ליגת האלופות פצוע, אחרי טיפול ממחשפה, והוא חולף תוך 7 דקות.
וואו, אני יכול להגיד לך במיליארד אחוז שאני לא זוכר את זה.
מה?
גם אני לא.
טוב, נחזור עוד אחרי זה.
זה עניין שולי.
אבל anyways, אני חושב שגם אם יעלה שם איזשהו בחור מבית הגן, עם שיער קצוץ, לא טוב, יותר טוב מרכזים אחרים, במספר 41 מאחורה.
ים הדר.
ים הדר, זה לא באמת יהיה ים הדר. כי גם אם הצוות הרפואי שם טוען שהוא צריך להיות חודש בחוץ, בתור התחלה הוא רוצה לשחק, כלומר אם הוא יהיה קשיר, לא קשיר, יכול להיפצע לי יותר זמן, אני חושב שהוא לא צריך לשחק. אם עכשיו הצוות הרפואי אומר לך, שב בצד, אתה יושב, בטח אם זה פציעה שיכולה לגמור את העונה, חלילה גם להשפיע על העונה הבאה. אם הוא ישחק, תראה אחרת, אבל זה לא באמת יהיה המדר, ולכן השאלה היא מה הפועל תעשה בלי מדר. שוב, אני אומר שגם אם הוא ישחק, אולי 100% מדר, הוא גם לא כנראה 60% מדר.
אגב, זה לא רק שאין מדר. ים הדר הוא כנראה השחקן השני או הראשון בחשיבותו בהפועל היום, אבל גם אליך את רגלנד עכשיו,
נכון.
שנמצא בתור מחליף מאחורה שיכול להיות הרכז שיוביל את הקבוצה. זו בעיה נוספת.
כן, הפועל תל אביב ככל הנראה, אם הדר באמת יישב בצד או שיהיה במגבלה דקות מאוד מאוד חמורה, אז היא תצטרך להתבסס על נועם יעקב ועל בר תימור, שבר תימור נתן משחק מעולה במשחק השני, ונועם יעקב שיחק 8 דקות במשחק הראשון ולא שיחק בכלל במשחק השני, וסוג של הפקת לקחים כזאת של איטודיס, שהוא לאט לאט מצמצם את הרוטציה, גם ראינו במחצית השנייה של המשחק השני, ממש כאילו הוא לא החליף שחקנים, ואם היה איזשהו חילופים זה היה נקודתי, מוטלי כאילו החזיק, היה הסנטר היחיד שבאמת הצליח לשחק, ואם עכשיו גם הבעיה של הגבוהים תעבור להיות גם בעיה ברכזים, אז ולנסיה יכולה להרגיש מאוד בנוח.
כן, אם אני ולנסיה, מה שאני עושה זה גישה של לבוא, להדביק כמה שיותר עבירות למוטלי. באמת ממש לרוץ דרכו, אם צריך.
אני לא יודע כמה, כאילו, השופטים ביורוקאפ זה מאוד סובייקטיבי.
באמת, כן, גם ניסו ללחוץ עליהם קצת בכל מה שקרה אחרי משחק 2.
כן, בכל מקרה, זה לא עניין. פשוט הסדרה הזאת, בדרך כלל כל סדרה שמעוררת בה איזושהי קבוצה ישראלית, אז יש עליה הרבה יותר לחץ, או שפחות אנחנו מרגישים הרבה יותר לחץ שמופעל גם מצד אחד וגם מצד שני, בין אם פוליטי ובין אם לא. אני יכול לומר שהטענות של ולנסיה, קראתי אתמול את כל פסק הדין שהיורוליג שלח לתלונה של ולנסיה, אם זה היה קורה בישראל, בית הדין היה פשוט משתין על הדפים האלו ואומר להם לכו. זה לא הגיוני.
היה גרפי מאוד.
לא, כי הדברים שכאילו ולנסיה מתלוננת עליהם זה על כללות. אם עכשיו מקללים שחקנים, אז הם בוכים.
כן.
זה כאילו מרגיש שיש פה קצת משהו מעבר.
שיגידו תודה שהם לא שיחקו באוראקה, שלא זרקו עליהם מטבעות, כאילו על מה...
באוראקה גם הבעלים זורק עליך מטבעות.
בדיוק.
באיזה עולם, כאילו הקהל של סרביה, מקללים בסרבית, אף אחד לא יודע מה הם אומרים, חוץ מהשחקנים הסרבים, והם עדיין מקבלים כנסות על כל דבר.
כאן אגב צריך להודות לאוהדי הפועל על נגישות בתרגום, שאמרו איך עוד הפוטה ולא כללות בעברית שלא נחזור עליהם פה, זה ראוי להערכה בעיניי. אבל בואו נחזור לכדורסל.
כן.
כן, אני חושב באמת שגם דרור נגע בזה מקודם, בכל הקטע של הביתיות, שמשחק 2 נגמר ב-5 הפרש, הפועל קלה ב-11 מ-27 מה-3, ולנסיה ב-10 מ-29, 3-1 יותר, 1 פחות, וזה נראה אחרת. אני חושב שפה במשחק 3 אסור להפועל להגיע למצב הזה, שבטח שאין להם את מדר או את רגלנד, שמדר זה גם מרכז וגם שחקן שמאוד אוהב לרוץ, צריכים להעט הקצב כמה שאפשר. אם זה אומר שני גבוהים, שהיו דקות של מוטלי וקבוק לו בתחילת העונה אחלה, אם זה אומר לנסות לשחק עם השעון, למרוח, אפילו מבחינתי שיפסידו את הג'אמבו, בשביל שיתחילו, יוציאו כדור ברבע שלישי, וימנעו את הריצות שלהם. גם סבבה, כל האמצעים קשרים, להעט הקצב, לנסות להרדים את המשחק, ולקוות שהלחץ ישפיע על ולנסיה שבאה בתור פייבוריטית.
אני מצד אחד, אני מאוד מסכים עם הרעיון המקצועי הזה של משחק איתי ודברים כאלה, אבל במשחק הראשון, יצא, לא יודע, בנקודות מסוימות, שכשהפועל שיחקה לאט, היא איבדה הרבה, העיבודים האלה הם שהובילו גם, בין היתר, לא רק, אבל גם לריצה ברבע השלישי שפתחה את הפער, שהפועל תל אביב לא הצליחה לסגור.
נכון, הכל שליטה בקצב המשחק, זה הנקודה פה.
אז אני מסכים איתך, אני אומר, אתה צודק מאוד, אממה, החיסרון המאוד גדול בקצב משחק איתי, זה שכדי להדביק פיגור, אתה חייב להגביר את הקצב. אתה מגביר את הקצב, אתה משחק לידם של ולנסיה. אז בעיניי לפחות, הדבר הכי חשוב זה לשמור על הכדור. כשהפועל תל אביב מאבדת, זה נראה רע כמו כל קבוצה, כמו כל קבוצת כדורסל בעולם, שכשהיא מאבדת זה נראה רע, אבל ברגע שהפועל תל אביב מאבדת, היא בדרך כלל מתחילה איזשהו כדור שלג שלא נגמר בהקשר הזה.
כן.
היא מאבדת, ואז היא מאבדת שוב, ואז במסירה, ואז מכדרור. ראיתי את זה במשחק מספר 1, זה קרה לרגעים גם במשחק מספר 2, שגם הוביל לזריקות גרועות. אם הם מצליחים לשמור על הכדור ולשמור על שפיות, אני, זה יעלה את סיכויה להצלחה בצורה מטורפת.
אני חושב שיש עוד משהו מאוד קריטי שמשפיע על שני הדברים שאתם אמרתם.
ריבון הגנה.
לאו דווקא ריבון הגנה, אבל ריבון זה היה נושא מאוד מאוד קריטי, ומוטלי באופן ממש מפתיע, אחרי שני ריבאונדים במשחק הראשון, לקח 8 במשחק השני, שרואים שכאילו הוא עבד על זה, הוא אמר שהקהל לא משפיע, אני טוען שהקהל משפיע, וגם המשפחה שלו משפיעה, אז אם אפשר להטיס את המשפחה של מוטלי לוולנסיה, זה יעזור מאוד. אבל מה שעוד משפיע זה הלחץ שמגיע אחרי העיבוד, כי ולנסיה קבוצה שבאמת תוציא את הכדור, תרוץ, תעשה איזשהו מהלך או איזשהו אלמנט התקפי, וישאר ל-15 שניות עוד על השעון, והפועל תל אביב במשחק הראשון היה לה איזה 2-3 התקפות, אני לא זוכר אם זה היה ברצף או לא, אבל בפריש ממש ממש קרוב, של עבירות תוקף, שהם פשוט לא ידעו מה לעשות אחר כך, גם הגנתית וגם התקפית. אז כל הלחץ הזה שנבע בגלל עיבוד כדור, שהוא בסופו של דבר עבירת תוקף, זה עיבוד כדור לא מכוון, מה שנקרא.
אוקיי.
או שלא במתכוון. זה עיבוד כדור שלא אתה שולט עליו.
כן, כן.
אז ברגע שזה מגיע, והפועל תל אביב לא צריכה להתאושש מזה, אז זה גם מה שיצר את זה שהיא לא קלה איזה 4.5 דקות ברבע השלישי, בתחילת הרבע השלישי. ואם היא תצליח להתגבר על זה, או לפחות לצמצם את כמות העבירות התוקף שהיא עושה, במיוחד עם הלחץ שיש באולם של ולנסיה, והקהל ופה ושם, אז זה גם יכול להיות איזשהו עוד סוג של מפתח.
מה אתם רואים מבחינת סיכוי לקראת המשחק?
80-20.
באתי להגיד 35, אבל כנראה יותר נמוך. אני אלך גם על 30.
30, אוקיי. שלוי נדבר על הפועל ירושלים?
שלוי.
אז להפועל ירושלים היה באמת משחק אתמול נגד ליצור נתניה. ניצחו בהפרש דו ספרתי בארנה. משחק די מנומנם, יש שיגידו. אבל אם דבר חיובי אחד שבאמת אפשר לקחת מהמשחק הזה, נמרוד לוי החליט שהוא חוזר לשחק כדורסל אחרי 9 חודשים פחות או יותר בחוץ.
כן, הוא שחקן הספסל בפנטזי שלי בתחילת העונה. שאני בתור אחד האנשים שהאמינו לדיווחים, עוד שבועיים הוא חוזר. ואז לקראת הדרבי הראשון דיברתי עם כמה אנשים, אמרו לי, נמרוד לוי לא חוזר לשחק העונה, ואני כזה, כן, אני יודע, זה מבאס מאוד. אבל טוב שהוא חזר, ובאמת הפועל ירושלים רואים שהיא בנתה עליו. כאילו גם אם המספרים שלו לא באמת היו כאלו גדולים, זה שהוא נתן את השלשה הזאת בזריקה הראשונה שלו כשהוא חזר, זה גם הוסיף הרבה מאוד לביטחון, אבל אני לא רוצה להתייחס למה שהפועל ירושלים יכולה להרוויח ממנו, כי אני לא יודע עד כמה הפועל ירושלים תוכל להרוויח ממנו בשלושה חודשים שנותרו לעונה, אם היא תגיע לרף הזה של שלושה חודשים. אני רוצה לדבר על הנבחרת. נמרוד לוי זה שחקן שנבחרת ישראל מאוד יכולה להשתמש פה, גם מתאים מאוד לסגנון של אריאל בתלחמי, והוא יכול לפתוח את המגרש, גם כגבוה, גם כ-4, גם כ-5, במיוחד לצד רומן סורקין, ואולי זה ייצור איזשהו קצת בעיות הגנתיות, אבל לפחות התקפית, יהיה לך 5 מן אאוט כל התקפה, וזה משהו שקבוצות עם סנטרים שהם קצת יותר גבוהים וקצת יותר כבדים,
נכון.
כמו לדוגמה בלגיה, או לדוגמה פולין. אז יהיה להם קצת יותר קשה להתמודד עם זה. אגב, כמו לדוגמה סלובניה.
או צרפת עם רודי גובר ב-5.
רודי גובר זה לא פקטור, לדעתי.
לא יודע, אחלה שחקן.
כן.
אבל כן, השאלה היא באמת כמרגיש שאחת המקומות הלא סגורים בסגל שנבחרת הוא הגבוה השלישי או הרביעי, כאילו יש לך את גינת שיהיה, את סורקין שיהיה, אבדיה שהיא הוא 3 או 4, ואתה ועוד מישהו, שהיה דיבור על סגל והיה דיבור על זלי, נמרוד לוי, אם הוא בריא ובכושר, הוא שם. נראה את סוף עונה אם הוא יהיה באמת בריא ובכושר, כרגע 3 נקודות ב-13 דקות זה לא מדד בעיניי.
אבל נכון, מה זה זה לא מדד, אבל זה, אתה יודע, אני, כאילו צר לי, אתה, ואני לא מחזיק ממך, אני לא מחזיק לך בתור בן אדם של נתונים יבשים.
כן.
אני להפך, אני חושב שיש לך הרבה מאוד מוח כדורסל בין האוזניים, וזו הפעם האחרונה שאתה תשמע ממני כזו מחמאה.
לגיטימי.
אבל שנינו יודעים שנמרוד לוי נותן הרבה מעבר לרק נקודות.
נכון, אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב בסגל של נבחרת זה הכושר הנוכחי שלך. נראה איך עושה את העונה.
מצד אחד נכון, מצד שני, כמו שראינו באליפות האחרונה שהייתה, שנתונים זה לא הכל וכושר זה לא הכל, אתה צריך חיבור.
נכון.
אם נמרוד לוי מתאים מבחינת החיבור הקבוצתי בתוך נבחרת ישראל, הוא צריך להיות שם. נקודה סוף. אין
בהחלט,
על זה...
כן,
על זה
יכול להיות שיש שם גם יכולת שגור לוי ייכנס, יש כמה שחקנים שראויים. עוד רחוק, אני רוצה לדבר על הפועל ירושלים, אני רוצה לדבר על אוסטין ויילי.
יאללה, בוא נדבר על אוסטין ויילי שפתאום אולי מתגלה...
דאבל דאבל שלישי ברציפות.
כן, פתאום מתגלה אולי בתור שחקן כדורסל ולא כדורף.
כן, זה היה מול קבוצות רעות, זה היה מול נתניה, גלבוע גליל, הפועל חיפה והפועל אפולה. גלבוע גליל היה לא רק 12, אבל באחוזים מאוד גבוהים. וזה לא באמת הרמה שאמור לשחק מולה, הכל נכון, אבל מאז שהוא הגיע להפועל ירושלים, זה הרגיש שכל התקופה שלו היא מאוד הייתה כזה להתניע ולעצור, להתניע ולעצור, ושהוא צריך איזשהו רצף של משחקים. ואני חושב שהוא השחקן שיכול להרים את התקרה שלהם, בטח לקראת מכבי, הוא השחקן שהכי מעניין אותי במשחק מול מכבי מהצד של ירושלים. האחוזים שלו מתחת לסל נורא השתפרו, שזה נקודה מאוד חיובית להמשך. ואם יש לו ביטחון, אולי נקבל את ה-MVP ליגה טורקית שהבטיחו לנו.
אני באמת, אתם יודעים, אני הייתי מהכותלים שלו בפעם האחרונה שיצאנו לדבר על הפועל ירושלים.
היה מזעזע.
כי הוא באמת שיחק מאוד מאוד גרוע. אני עדיין מחזיק בדעה שאוסטין ויילי עדיין לא שווה את הסכומים שמתן אדלסון מוציא עליו, הוא עדיין לא הוכיח שמגיע לו, הוא עדיין לא הוכיח בעיניי שום דבר. אם הוא יישאר עקבי בחודשיים וחצי, שלושה הקרובים, והוא יספק מספרים של דאבל פיגרס נקודות, כמעט דאבל פיגרס ריבאונדים כל משחק, יהיה על מה לדבר.
כן, אני מסכים, אני לא חושב שהוא צריך להמשיך שם שנה הבאה כמו שזה נראה כרגע, אבל הדבר שיכול להעלות את התקווה שלהם לאליפות, אם מישהו שם חושב או רוצה לקחת אליפות, מתחילה מאוסטין ויילי טוב. עכשיו הוא טוב.
אגב, זה גם מתקשר, או לפחות מתכתב, יחד עם קצת ירידה בדקות של ג'סטין סמית, שרואים שהוא לא, כאילו קצת יצא מהקצב באיזשהו מקום, גם אולי קצת עבירות, עניינים, במשחק שהיה אתמול, הוא סיים עם רק 5 זריקות מהשדה, ו4 עבירות, למרות שהוא סיים 8 נקודות ו9 ריבאונדים, אבל זה קצת קשור לזה שיש איזשהו מישהו שצריך למלא את המקום, כי גם ויילי עכשיו יודע וגם פועל ירושלים יודעת שאין להם עוד סנטר. כאילו זה רק ויילי וג'סטין סמית, ולפעמים עכשיו ספציפית נמרוד לוי. זה לא יכול להיות שאין גבי צ'צ'שווילי מאחורה, ירין חסון לא ברמה, אין להם מישהו אקסטרה נוסף שיונתן אלון יכול לבנות עליו, וגם ויילי סוף סוף ממשחק כמות דקות בו במשחק באמת רציף, אחרי שהוא היה פצוע והחמיץ את הפתיחת עונה, ואז היה לו עוד איזשהו כמה פציונת ופה יצא מהסגל ופה או שמה, לדעתי האימור עליו בגמר הגביע או לפחות בשבוע הגביע היה קצת מוגזם, אבל...
היה צילם אותם בחצי גמר, לא? זה היה כאילו מול הרצליה.
לא יודע, הוא ספציפית, אבל זה היה, לדעתי לא היה צריך לרשום אותו נגד מכבי תל אביב, אני חושב שגם אמרתי את זה, כי הוא רק חזר מפציעה, אבל זה שיש לו עכשיו את הרצף משחקים הזה, זה גם הקבוצות בטורקיה, הם לא באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, כדי שיהיה אפשר להציג את המספרים סביבם, וגם הוא היה השחקן הכי טוב בקבוצה שלו.
נכון.
אז אם הוא באמת יצליח לחזור לזה, לדעתי יש לו מקום בהפועל ירושלים בעונה הבאה. השאלה היא מי יבוא סביבו, כי אי אפשר לבנות קבוצה שוב פעם על שחקן וחצי שיודעים לנהל משחק.
אני מסכים איתך במיליון אחוז. אני חושב שהדבר הנכון מבחינת הפועל ירושלים לקראת השנה הבאה צריך להיות מתן אדלסון, או מקבל ההחלטות, שאני חושב שזה מתן אדלסון. צריך לפתוח את הכיס ולהגיד, אני שנה הבאה מעמיד קבוצה יותר תחרותית ממה שהעמדתי השנה, גם אם זה אומר לשלם לג'רד הרפר סכומים שהפועל ירושלים אף פעם לא שילמה, זה גם אומר להביא עוד יוצר מהקו של, נקרא לזה, הפורוורדים, אוקיי? שזה לא יהיה רק גארד, שזה לא יהיה רק קרינגטון והרפר, אם קרינגטון יישאר ולא יעבור למכבי תל אביב. ועוד גבוה ועוד הזרים חייבים לעלות ברמה, כי הזרים הנוכחיים כרגע הם לא מספיק טובים. אגב, אני אגיד, גם ברמת הישראלים. כלומר, זוסמן משחק סבבה מדי פעם, וזהו, באמת, וזהו, גינת רציתי להגיד. דוברת לא ברמה, אחרי הפציעות שלו, ובאמת, אין לי מילה אחת רעה להגיד עליו. אני חושב שתראה לך לעבור לקבוצה
שתן לו פשוט לשחק. זה הבעיה.
בדיוק.
אבל תזכור שאלה באמת נמרוד לוי שהוא ישראלי בעולם מתוקן טופ 10 בליגה שלא ראה דקאון.
אני מסכים. הוא, אגב,
הוא צריך להמשיך.
הוא צריך חד משמעית להמשיך.
הוא צריך להמשיך, זוז צריך להמשיך, קרינגטון אם יש את האופציה ימשיך, ארפר אני מקווה בשבילם שהוא ימשיך. כל השאר בעיניי אפשר לדבר עליהם, כולל קריס ג'ונסון, עם כמה שאני אוהב אותו.
כן, אני מחזק ומסכים איתך. טוב, נדבר לקראת המשחק מול מכבי תל אביב, מהצד הצהוב הפעם.
כן, מכבי תל אביב פוגשת היום, אנחנו מקליטים ביום שני, היא תצא לכפר בלום לפגוש את הפועל גליל עליון, באולם הציורי והמיתולוגי, היא תגיע ככל הנראה עם שלושה גבוהים, שלושתם ישראלים, יכול להיות שטריביון וויליאמס,
אמור לשחק עם מה שאתם נרשם.
כן, הוא נרשם, הוא היה פצוע, זה לדעתי תלוי בהחלטת עודד קטש, האם הוא ישחק או לא, אבל זה משהו שצריך להזכיר הנושא של הגבוהים. במכבי תל אביב יש פעם ראשונה לדעתי סוג של חיסרון נגד הפועל ירושלים בעונה בעמדת הגבוהים, כי גם אתה לא יודע אם טריביון וויליאמס יגיע או איזה שחקנים יגיעו באיזה כושר, וגם הפועל ירושלים הגבוהים שלה הפכות אוסטין ויילי שזה אמור להיות הגבוה המרכזי חזר לאיזשהו יכולת או לפחות התחיל להיות באיזשהו יכולת טובה. מה שכן מעניין זה שג'לן הורד, היה איזשהו רעיון איתו שהוא דיבר על זה שהמצב שלו מתסכל ושהוא לא מצליח לחזור עם פציעה, הוא כעיקרון נרשם למשחק האחרון, למרות שלא היה צריך לרשום אותו, למשחק נגד הנדולו אפס, ומי יודע, אולי הוא יעשה את הקאמבק שלו דווקא נגד הפועל ירושלים, לשחק ביחל נגד קבוצה טובה,
זהו,
זה משהו שהוא אוהב.
משהו מאוד מוזר שם, אתה יודע, זה אמרו שבועיים יש מלא ערפל, אני באמת, אני לא יכול להכיסא אם הוא לא יחזור עונה, אני לא יודע כלום. אבל זה יותר מדי אירפול, סביב מה שקורה בעיניי.
כן, זה קצת מוזר. לפחות בעניין השחקנים הנמוכים, מכבי תל אביב כן הראתה שיכולה לעצור את ג'ארד ארפר וקדין קרינגטון, גם באווירה עוינת מה שנקרא, כמו גמר גביע. ולדעתי, אם יש לה איזשהו יתרון, וזה צריך להיות בעמדה הזאת, ליווי רנדולף יבוא כדי לקלוע, וגם כדי להראות שהוא השחקן הכי חשוב במכבי תל אביב כרגע. ולדעתי, כאילו, בפעם קודמת אמרתי שרוקס יוקובייטיס, כאילו שהפציעה של חסיאל ריברו יותר משמעותית מפציעה של רוקס יוקובייטיס, ובשבוע האחרון הוא הראה לי שאני צודק וטועה, גם צודק על זה שהוא סוג של חירב את המשחק נגד פאו, וגם טועה כי הוא היה ממש טוב נגד הנדולו אפס עד המהלך האחרון. אז אם הוא יהיה טוב ויצליח באמת להביא את היכולת שלו מהגמר גביע, לדוגמה, אז מכבי תל אביב תנצח את המשחק הזה, ולמעשה תבטיח בזנתית את רשות הבית, שזה אומר ביתיות עד הגמר, שזה אומר כנראה אליפות.
כן.
כן, השורה התחתונה של דרור הכי חזקה, מי שתנצח פה בסבירות קבועה תסיים גם ראשונה את העונה, ולכן יש למכבי משחק ב-50 מול ביירן מינכן, אני באמת, אם אני מכבי
לזרוק אותו לפח, מה זה לזרוק?
ברמה באמת, שאם זה תלוי בי, פותחים בחמישייה עומר מייר, אירן ברק, מכונת השלשות מהנוער, וגיא פניני.
אני לא חושב שיש להם את היכולת לרשום את גיא פניני עכשיו.
למה?
לא יודע, נראה לי עבר המועד.
שחקן חופשי אבל, כאילו...
מה, זה כאילו עדי כהן סבן?
משהו כזה, כן.
נגד הפעולה?
anyways, באמת, בשבוע האחרון, רומן סורקין קיבל 38 דקות מול הנדולו ביורוליג, שזה המון, גם כאילו היו גבוהים. ליווי עבר בשני מזרקים את החצי שעה, וזו קבוצה שגם בתוך הטבלה, היא לא יכולה לסיים מעל או מתחת המקום ה-16, היא מפסידה.
כן, זהו, היא לא...
שני מזרקים, דן דין.
נכון.
גם בין 16 או 17, גם לא כספית, זה זניח לגמרי. יש שם שחקנים, רור לא נגע באקס הפועל ירושלים, ג'יי כהן.
יאללה.
אקס הפועל ירושלים היה נייר כמובן, לא באמת שיחק שם. שקלה 25 נקודות בשבוע האחרון. שזה מאוד מגניב שהוא חזר, וגם באמת מרגיש שהוא קצת מופתע מהסלים שלו, ואי אפשר שלא לאהוב אותו, גיבור קלט כזה, מרים את האווירה במכבי, יהיה מאוד חשוב בהמשך. אני לא יודע אם הוא אמור לקבל דקות שהקבוצה טובה, אבל שוב, תלוי באורד.
אני חושב ש... הרי, אני לא יודע אם אנחנו הקלטנו ישר אחרי העזיבה שלו, במרכאות, מה שנקרא, בתחילת העונה, סוף העונה הקודמת, אני לא זוכר בדיוק מתי הקלטנו את זה, אבל הזעקה שקמה בקרב אוהדי מכבי תל אביב הייתה כל כך חזקה שכאילו אני אמרתי לעצמי וואלה, חבל שהם אמרו משהו. הייתי ממש שמח שהוא יגיע להפועל לירושלים.
כן, לצערי גיא צוק לא פה, אבל ג'י קוין זה בית הקלצ'ר של מכבי. זה הרוח מועדון ושחקן, וצריך את זה.
נכון.
ויהיה לו את הרגע של נוטי בפלייאוף, שהוא פתאום עולה, קולה כמה נקודות וכולם קופצים.
בדיוק, 12 נקודות באיזה 5 דקות, או לאיזה 4 אסיסטים מההייפוסט למטה לסורקין, כאילו זה, אני רואה את זה קורה.
במקום אולימפיאקוס, זה החתמה הראשונה שאני עושה שנה הבאה.
צ'קוין?
כן.
יפה מאוד.
תקשיב, נגד פנתנייקוס, זה השחקן הכי טוב בעולם. אבל
זה נכון, זה משהו, זה ברמת הסוארז נגד נוריץ'.
כן, זה דברים עזויים. אני לא יודע איך ומה דווקא בארגין התאמן עושה לו שור אדום.
אה, שמה, ארגין התאמן אדם לא סימפטי.
כן, אבל משהו בקבוצה הזאת, איכשהו מצליח באמת להתעלות נגד פנתנייקוס ספציפית.
נגעת גם בגבוהים, המשחק בין גבוהים של מכבי קצת השתפר, ראינו את זה עם סורקין וג'י כהן מול פאו, שבאמת יש מרגעים שסורקין פתח התקפה וסורקין גם נראה אדיר ביורוליג. הייתי רוצה לראות דקות של טרוויון וג'י כהן, אולי זה יקרה כבר היום, מי יודע?
למרות שאתה יודע, באיזשהו מקום, הם קצת דורכים על הרגליים אחד של השני, כי הרי שניהם גבוהים, עם ראיית משחק מצוינת, וחרה הגנה. חרה הגנה. באמת, אין להם יכולות הגנתיות.
אבל אין למכבי כמעט, אולי טיפה סורקין, אין לאף גבוה שאתה אומר עליו, בוא נו, שומר. חלק מהבעיה.
נכון, אחת מהם.
היה לך סיאל ריברו, או ג'יילן אורד, אבל
כבר לא. או וויינן גבריאל.
כן. אפשר לתת את רשימת הסנטרים השומרים של מכבי תל אביב בשנתיים האחרונות.
כל מי ששכח, לא אנחנו.
בשנתיים האחרונות, וואי, זו שאלה מצוינת.
היו שלושה.
שממש אמרו, כן, טוב, היה את...
ניבו.
ניבו, זהו.
כן.
זהו.
כן, שנה שעברה את ריברו.
וזהו.
איזה שנה היה ג'יילן ריינולדס?
שלוש שנים,
לא משהו כזה? כן.
הוא היה בשתי קדנציות.
ושתיהן הוא לא היה טוב.
כן.
אז לקראת המשחק, באמת, בוא ניתן מה פועל ירושלים צריכה לעשות אחד, מה מכבי תל אביב צריכה לעשות אחד לקראת המשחק.
פועל ירושלים לדעתי צריכה לא להילחץ, או לא להגיע לסיטואציה שהיא במצב של באמת אין לנו מה להפסיד, כי באמת אין להם מה להפסיד. אם הם מפסידים פה, הם ככל הנראה יהיו מקום שלישי, אם הם מנצחים פה, הם כנראה יהיו מקום ראשון, או לפחות יהיו מקום שני. ומכבי תל אביב צריכה להגיע בגישה של אסור לנו להילחץ. כאילו אם עכשיו אנחנו נלחץ, והמשחק הזה באמת יגרר ויהיה צמוד, ונעשה טעויות, או ניתן לתמיר בלט את הכדור, אז דברים רעים יקרו. או לתת לג'ימי קלארק את הכדור ברגעים שהוא לא צריך לקבל את הכדור. אני חושב שבאמת השחקן שצריך לקבל את הכדור במכבי תל אביב זה שניים, שזה סורקין ויוקובייטיס. בהפועל ירושלים זה הרפר וקרינגטון, וזה לא ישתנה כנראה גם עד סיום העונה, וזהו.
כן, אבל אני חושב דווקא שמה שהכריע את המשחק זה לא הרפר וקרינגטון, שכנראה יהיו טובים, זה כל המסביב. המשחק של הפועל ירושלים מול מכבי, שהיה המשחקים הטובים שהיו בליגת העל בינה, הייתה רמת התחל מאוד מאוד גבוהה. זה התאפיין בזה שבאמת זוסמן קלה שלשות, אפילו קורנליוס קלה שלשות, והיו להם באמת אחוזים מאוד טובים מכל השחקנים האחרים. אני לא יודע אם זה יחזיק ביד אליהו, זה לא הארנה, גם יד אליהו יהיה מלא, והועדים שם צמאים למכבי, זה אחרת. בין השלשות יחריאו את המשחק, ואולי גם טיפה ויילי, כי באמת אין הגנה בצד השני. מהצד של מכבי, ליבי רנדולף. דווקא דרור לא הכניס אותו בתור השחקנים שצריכים לקבל את הכדור.
אמרתי אותו בהתחלה, אמרתי שאני לא צריך להחזיר על זה.
השחקן הכי טוב של מכבי.
חד משמעי.
בעיניי.
כן, אמרתי אותו בהתחלה.
ותלוי בו, יש להם, יש שחקנים שיכולים לשמור אותו, ויכול לנצל מיסמצ'ים. ותמיר בלטה הם יצא אחלה שאלה, כי הוא גם בכושר רב, וגם ירושלים היא הקבוצה שדעה להכיל אותו הכי טוב. מה שהם עשו לו משחק קודם, כזה של השחקן שיוצא אליו אחרי חסימה ותוקע אותו, שהוא חייב לזרוק שתיים, הוא פשוט קופה, היה מדהים, באמת בית ספר לכדורסל. פה אני חושב שהוא פשוט יקבל פחות דקות, באמת הייתי פותח עם קלארק ויוקובייטיס, אם הייתי מכבי.
וואלה, כן.
אני חושב שהדבר הכי חשוב, כמו שבעצם אתם אמרתם שניכם, זה שהפועל ירושלים, אם אנחנו מסתכלים מנקודת המבט שלה, תצליח להכניס אנשים שהם לא שלושת הזרים, בעצם שני זרים והישראלי, למשחק, כי אם הם ייכנסו למשחק, הסיכוי שלה עולה משמעותי, ו... הדגש של מכבי תל אביב הוא לשמור את הפועל ירושלים מתחת ל-80 נקודות. כי לקלוע הם יודעים, לשמור קצת פחות. אם הם יצליחו לשמור את ירושלים מתחת ל-80 נקודות, בעיניי הם לוקחים את המשחק הזה. ובמה שנקרא אופטימיות זו, אנחנו ניקח לנו הפסקה קצרה, ומיד נחזור אליכם.
באמצע הצבע. מדברים כדורסל ישראלי בגובה העיניים.
אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה.
אפיה לשלוש. בום, בום, בום. איזה יופי של רבע.
מהלוח הטקטי עד לקולות מהמגרש, ומכפר בלום ועד אלת. נמרוד כהנו וחברים מסכמים בכל שבוע את הכדורסל הישראלי בארץ ובאירופה.
חפשו באמצע הצבע, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות!
כדורסל אירופי.
אז ככה, אנחנו הסתכלנו על הטבלה ביורוליג, וראינו משהו מאוד מאוד מעניין. מה ראינו, דרור? בוא ספר לנו, ככה.
קודם כל, יש מאבק פסיכי על המקום הראשון בין פנרבחצ'ה של אולימפיאקוס, שתיהן באותו מאזן 22-10. יש עוד שני מחזורים לסיום העונה. השבוע יש את המחזור 33, שבוע הבא מחזור 34, ואז פלי-אין, שזה החלק הכי, בפלי-אוף, שזה החלק הכי כיף בשנה. מתחתיהן יש את פנאתינייקוס ומונקו במאזן של 20-12, שכרגע הן פשוט נאבקות על להישאר עם הביתיות. במקום החמישי, ביירן מינכן, מלכת המיסמצ'ים. כאילו כל שובר שוויון יקריכו הנראה למטה. אז היא במאזן של 19-13 פוגשת את מכבי תל אביב במחזור הקרוב, ואם היא לא תנצח כנראה היא יכול להיות שהיא תדרדר אפילו עד למקום עשירי. ממקום 6 עד 10 יש לנו את אנדולו 0, הקבוצה החמה ביורוליג, ברצלונה, ריאל מדריד, הכוכב האדום ופריז בסקטבול במאזן של 18-14, והשבועיים ה-40, כאילו השבוע הקרוב והשבוע הבא, הולכים להיות קריטים לדעתי, לא רק במאבק מי תסיים איפה, במאבק הכניסה פה ושם העניינים, אלא גם במאבק ה-MVP. אני חושב שיש קולות שיגידו שטי.ג'י שורץ לא צריך לסיים כ-MVP אם הוא לא יגיע לפלי-אוף, ויש קולות שיגידו שהוא כן צריך לסיים, לא משנה מה, כי הוא נותן עונה מאוד גדולה. לפחות מהפן כאילו של הצרפתיות, אם כבר נכנסים לזה, מה שיפה זה שמונקו כרגע מסיימת, כאילו כרגע בפלי-אוף, פריז בפליין, ומה שמשפיע על מי שתקבל את הכרטיס השנה הבאה, זה מתגיע אחרי רחוק בפלי-אוף.
אוקיי.
אז אם מונקו, אם בטעות נגיע לסיטואציה, וזה אפשרי, שיש מונקו נגד פריז בפלי-אוף, זה לדעתי הסדרה הכי פיקנטית שנוכל לקבל בסיבוב הזה, או לפחות בשלב הזה, ולפחות מבחינת מאצ'אפ, זה המאצ'אפ שאני הכי הייתי רוצה לראות. רועי, תמשיך אותי, כי אני פשוט חופר פה.
כן,
לא, אבל אני חופר. מה זה חופר? אני מסכים איתך. אתה מדבר לעניין.
זה אגב, היופי ביורוליג, באמת הקלישאה של כל משחק משנה נכונה, יש פה אינספור תרחישים, אנחנו נתחיל עכשיו, אנחנו נסיים בעוד יומיים. מונקו פריז זה אחלה סדרה, כמו שאמרתי מקודם, פחות ריאלי. מצב שבו יש ריאל ברסה ואז ריאל פרטיזן בפליין.
לא, אבל זה משחק אחד.
עדיין, משחק מטורף, למרות שזה לא סדרה. אני חושב אגב שהפליין זה מהמצאות הטובות של הספורט. באמת, זה לא המצאה של היורוליג מן הסתם, זה התחיל ב-NBA, וזה מוסיף הרבה עניין, וזה שוטט אקספורטיבי, בטח בשנים כמו השנה. MVP בעיניי חייב להיות וזנקוב.
אני גם מסכים על זה, אבל כאילו הדיון פה על שורץ, זה כאילו מרגיש שפריז זה שעכשיו מקום 10, ורוב העונה הייתה בין 1 ל-10, במקום יחסית טוב, לרוב 1.
היו ראשונים בסוף הסיבוב הראשון דעתי.
כן. אז לדעתי משהו שם קצת מתפספס, לפחות באיך שאנחנו תופסים את זה.
אתה אומר שהם היו קצרים מדי?
כן, יכול להיות.
הבדיחה עברה מהלך.
בסדר, אני יודע.
לא,
הבנתי את הבדיחה באותו זה, פשוט אמרתי, אני אנסה להישאר גם ענייני יחד עם הבדיחה.
לגיטימי.
מה שעוד מעניין זה שמעבר לפריז, שלושת הקבוצות שנמצאות כרגע בפליין, שזה ברצלונה, ריאל והכוכב האדום, זה כאילו יש שם איזשהו דיסוננס מוזר בין רצון הקהל, או לפחות ציפיות הקהל, למה שהקבוצה באמת יכולה להציג בפועל. ספרופולוס, המאמן של הכוכב האדום, דיבר על זה הרבה, שכאילו הקהל של הכוכב צועק שהם כאילו רוצים להגיע לדובאי, פאנל פור וזה, וספרופולוס כל מה שהוא עושה זה להנמיך ציפיות.
כן.
הוא אומר, אנחנו לא שם. והבן אדם לפני מחזור היה מקום 5. אז כאילו יש שם, בריאל מדריד אמורה להיות קצת יותר גבוה, והקהל לא אוהב את זה, אבל זה מה שהם שווים. ברצלונה קנה על אותו דבר. והנדולו באמת עשתה ריצה משמעותית, כאילו לוקה בנקי לדעתי עשה את המהלך של העונה בלנטוש את בולוניה ולעבור להנדולו, כאילו חירב קבוצה לחלוטין ואז העלה קבוצה אחרת למקום שבאמת אליו היא שייכת. והיה לנו דיון בסוף סיבוב ראשון על מי תהיה יותר, כאילו מי תהיה יותר
קונסיסטנטית,
זה המילה הזאת, פריז וביירן מינכן, שכאילו שתיהן היו המפתיעות של הסיבוב, ובאופן מפתיע, כאילו אני ולדעתי גם גיא הייתי, בחרנו בביירן מינכן. והיא עוד ניצחון אחד, היא מבטיחה מקום בפלייאוף.
אבל זה עקביות מוזרה, זה מרגיש שהם יכולים לנצח ב-40 הפרש, זאת אומרת כזה להפציץ ב-40 הפרש.
נכון. זה תלוי באיפה היא משחקת. כאילו הבית שלה, לדעתי, זה אחד
מבצרים.
כן, זה סוג של מבצר. היא ניצחה 13-3 בבית, וואו. זה המאזן הכי טוב ביורוליג, לצד פאו, שזה אומר לך משהו. ובחוץ, היא במאזן 6-10, שזה הכי גרוע מבין כל קבוצות הפלייאוף. למעט ריאל מדריד, או לפחות פלייאוף והפלייאוף.
יש מישהי מהקבוצות שהיא לא טופ 3, אתה רואה שיש לה סיכוי לזכות ביורוליג?
ריאל מדריד, תמיד יש לה סיכוי, והנדול הוא 0 לפי ריצה, אבל...
כן, אני גם עם הנדול, אני באמת חושב שזה כאילו פנר, אולימפיאקוס ופאו, ומונקו, מצד 4, ואני כאילו מעל השאר.
אתה יודע מה, אני לא מכניס את מונקו, אבל לתוך ה...
וואלה, מקום שלישי לדעתי, לא?
נכון. מקום רביעי, כשאילו היא בזה, יש לה...
כן, יש להם עומק, יש להם אחלה מאמן, שהוא גם מרגש, שהוא גם בעונת בחורה טובה מאוד במפעל.
לגמרי, הכל נכון. כן. הכל נכון. ועדיין, יש משהו בקבוצה הזו, שאני כאילו... לא, אני לא, זה, מרגיש, כן. אני לא מרגיש את, ה, את, ה, את הטירוף הזה.
אבל זה תמיד, יש משהו פלסטיקי כאילו כמועדון, זה הבעיה לדעתי, יותר מהסגל
יכול להיות, עצמו. יכול להיות שזה מונקו וזה לא הרגש שיש בפאו ובאולימפיאקוס, כי לא משנה, זה שיש להם מלא כסף זה נכון.
אי אפשר לקבוצ דירושן.
פשוט יש שם רגש מפה ועד הודעה חדשה, זה, אתה יודע, אתה מתמלא מזה כשאתה רואה את ה... את שני הקהלים במשחקי בית. זה מטורף.
זה הבעיה, כי מונקו משחקים באמת במתנס ששופץ, אבל למונקו יש את הסנטר הכי טוב ביורוליג היום, שזה דניאל טייס. ויש להם את ה-MVP המכהן, שזה מייק ג'יימס. ואני לא יודע כמה באמת הייתי מוציא את מונקו מהמשוואה, פשוט בשנים האחרונות הם הראו לנו שהם לא יכולים, כאילו שאי אפשר לסמוך עליהם.
זה גם נכון.
זה העניין. אבל כרגע הם כאילו אותה קבוצה משנה שעברה ומשופרת. ושנה שעברה לדעתי הם עשו... לא, שנה שעברה הם לא עשו.
הפסידו משחק 5.
הפסידו משחק 5.
כן. לפנר, כן.
אבל זה אומר לך משהו.
לא, זה wide open. אני חושב שזה אם צריך אחוזים, זה ארבעת הראשונות משהו בין, לא יודע, 15-25%, ועד השאר. נותן לו אולימפיאקוס, כנראה מה שאוהב את פורניה וווטנקוב, אבל כל תסריט הגיוני.
כן, אני חושב שיהיה סופר מעניין לשני מחזורים האחרונים האלה של היורוליג, כי זה באמת יכול ללכת לכל כיוון אפשרי, ווואלה, יהיה שווה לראות את זה. אז אנחנו ניקח טיסה קצרצרה, וננחת בארצות הברית של אמריקה.
כדורסל מעבר לים.
ובמסגרת הטיסה הנורא נורא מהירה הזו, אנחנו נדבר על שני שחקנים שאולי יהיו חלק מהליגה הטובה בעולם השנה הבאה, והנציג הנוכחי שלנו בליגה הטובה בעולם, רואי.
כן.
יש לנו את מר שרף.
נכון, בן בן.
בן 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 בחור, שאמור היה במוק דרפטים כאלה ואחרים להיבחר אמצע סיבוב ראשון ומטה, מה שנקרא בחירות לוטרי, ולאחרונה רואים שיש באמת דעיכה במיקומים של בן שרף.
כן, בגדול זה הבעיה, זה משהו מאוד קריטי ב-NBA היום, זה הקליעה שלו באחוזים רעים. בחודש וקצת האחרונים, ראו לו משחקים עכשיו מול אלבה וביירן, שהוא נראה בהם לא טוב. לזכותו יאמר באמת שהוא חזר מאיזושהי מחלה ולא נראה מאה, וזה לקח זמן, והיה איזשהו שיפור בכמה משחקים האחרונים. אבל הבעיה שבליגה של היום אתה חייב איזושהי קליעה אמינה בשביל להצליח, או אתלטיות באמת off the charts, ואין לו לא את זה ולא את זה. אני מאמין שזה יהיה בסדר, באמת, אני מאמין מאוד שההצלחה של ג'וש גידי בשיקגו, בתור גם גארד גבוה שלא הייתה לו קליעה, עוד שעכשיו הוא קולה באיזה 50% מהשלוש, ולא הייתה לו קליעה, תקופה מאוד ארוכה, אומרת שאפשר לפתח את זה, וזה משהו שאם אתה מספיק אתלטי וחכם, אתה יכול להצליח. אני מאמין שהוא יעלה טיפה, אבל הוא כבר, הוא חייב כאילו לעלות הילוך בשביל להישאר סיבוב ראשון.
אני לא יודע כמה אני מסכים עם ההשפעה לג'וש גידי, כן, כרכז גבוה, באזור ה-2 מטר, אבל מה שמבדיל את גידי מבין, מעבר למסירה, או לכולות הפליימייקינג, זה דרך שבה הם עושים סלים. גידי לא חודר לסל כמו בן, לגידי אין תיכולת ביד אחת או יד מסוימת כמו שיש לבן שרף. לגידי יש הרבה מאוד דברים, וזה בין היתר יכולות ריבאונדינג, או לפחות השפעה על המשחק בסטטיסטיקה או בדרכים אחרות, מה שאנחנו גם ראינו בארבע שנים האחרונות. בנוגע לבן שרף, הנפילה הזאת, ספציפית בחודש הזה, הייתה יחסית צפויה. יש את הטורניר מכללות, את ה-NCAA, כל הפרוספקטים הגדולים, לפחות אלו שנמצאים באזור של בן שרף, נמצאים שם ומשחקים
שם. אבל זה לא רק, יש שחקנים בינלאומיים שלא נפלו.
השחקנים הבינלאומיים שלא נפלו מי הם?
הסנגל דעתי נשאר באותו יותר בערך.
סנגל נשאר באותו מקום לפי הפוטנציאל שלו. מסתכלים נטו על הפוטנציאל שלו, רואים שחקן שיש לו יכולות דומות ליאניס אנטטקומפו, ומ-2013 אתה מחפש את היאניס אנטטקומפו הבא.
זה נכון.
נכון, ויש באמת מלא פסחים שגיעו ככה ל-NBA.
כן, לא חסר. לדוגמה, אלכסי פוקושבסקי. פיסח, גבוה.
לא יודע כמה
היה לו איזשהו יכולת כדורסל. אבל פה ושם, סנגל כנראה יותר טוב ממנו. אבל יש שחקנים שהנפילות שלהם טבעיות, ולפי יכולת מסוימת, ויש שחקנים שהרבה יותר קל למדרגים כאלו ואחרים לצפות בהם. נגיד בן שרף, אני שמעתי איזשהו פודקאסט של סם וסיני, קוראים לבחור
אותי? כן, הגור דראפט של האתלטיק.
כן, אז הוא בחר, עשו רגע לפני הטורנים מכללות, עשו דראפט, שמו את בן שרף במקום ה-25, והוא אמר שם שהוא לא באמת יודע מה הסיבה לנפילות שלו.
הוא לא קלע, כאילו זה מאוד מדיד.
אבל הוא לא יודע שזה היה בגלל פציעה, פה או שם העניינים. הנקודה הסופית, מדובר כרגע בתחרות יח"צ, חודש, מסוף חודש אפריל עד תחילת הדראפט, שיש באמת אימונים אישיים ודברים כאלו, ושיחות, רעיונות, זה מה שבאמת יקבע. כרגע סקאוטים לא יכולים לדבר אפילו עם שרף.
נכון, אני חושב, אני אוסיף גם עליו וגם על וולף ככה בנקודה, שפני שחקנים שהם מאוד מקצבים אנשים. יכול להיות שאולי בחור גבוה, בחור בקבוצה שתרצה אותם, וזה טוב לנו.
כן, זה אגב בדיוק הנקודה עם דני וולף, עם בזאב הסקינן.
זהו, יש לו הרבה מאוד גלים אדומים, יש ירוקים, ומי שיראה את האדומים יברח, מי שיראה את הירוקים יכול להיות שיהיה טרייד-אפ עליו. ואתה רואה את זה אינדיאנה או בוסטון.
זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שדני וולף יש לו איכויות שאין להרבה מאוד גבוהים, בטח לא ב-NBA, יש לו יכולת כדרור ומסירה יוצאת מגדר הרגיל, גם ביחס לשחקני NBA בגובה שלו. אממה, באמת כמו שנגענו גם בהקשר הזה של בן שרף, הקליעה שלו היא אכן בעייתית, ואגב גם שמירה על הכדור, מאבד המון.
זה נכון. צריך לומר, הוא ומישיגן סיימו את טורניר המכללות בסוויט 16, כל פעם הוא פשוט עולה שלב, ואף פעם הוא הפסיד לאובורן ולא ניצח אותו. המספרים שלו לבחינת נקודות עלו, ככל שהמשחקים התקדמו, אבל גם, אתה מדבר על העיבודים, אז הוא איבד בממוצע 2.7 למשחק, למרות שהוא שיחק באזור ה-34, והוא גם לא קלה באחוזים כאלו טובים. מה שכן יכול לבוא לטובתו, זה שהוא באמת השחקן היחיד בדראפט הזה שמציג את היכולות כמו שהוא מציג, ומה שעוד טוב לו, זה שהוא יבחר בדראפט, אם הוא יבחר להגיע לדראפט לפי המילים שלו, זה נראה שכן, אבל אם הוא יבחר בזה, הוא ילך לקבוצה שתרצה אותו. הוא לא ילך לשחקן הכי טוב שנמצא.
זה נכון.
הוא ילך לקבוצה שתרצה אותו. אגב, לדעתי, ככל שאנחנו מתקדמים, גם בן שרף יגיע לקבוצה שתרצה אותו, ולא כי הוא השחקן הכי טוב שנמצא.
זה בדיוק כמו שאמרתי קודם.
סליחה, אני פשוט קיבלתי הודעה מזעזעת.
אנחנו לא רוצים לדעת.
Anyways, אבל מה שהבעיה שלי עם וולף, באמת, זה כאילו שכן יש לו, יודע להוביל כדור, והוא גם מאבד הרבה, וגם אני לא הכי סומך על ההגנה שלו, כאילו לא. הוא לא יכול להחזיק כ-5, אני לא יודע אם הוא יכול לרדוף על גארדים ברמת ה-NBA, וזה בעיה, כי יכול להיות שקבוצות ישחקו, יעיפו אותו מהמגרש, פשוט יחגו עליו. נראה, מאמין שזה כן שווה את האימור, בטח המבנה של היום, שרול פלייר איכותי שווה המון ב-CBA החדש, זה חוזה שכר.
כן, אנחנו רוצים לזרוק איזה שתי מילים על מר אבדיה?
תהנה, רואי.
התקדמות אדירה, אחלה של שחקן, באמת, 23-95 למשחק במרץ, 44% מהשלוש, אם אני לא טועה, שזה מאוד 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 מרשים. לא סביר שזה יחזיק, אף שחקן לא קולע באחוזים האלה, אבל הוא נכנס הרבה יותר לסל, הוא הרבה יותר אגרסיבי, גם פורטלנד, ראינו את זה גם עכשיו, מול הניקס, שהוא קלע 33 נקודות, שחסמה לו טיפה יותר, והיה טיפה יותר תנועה בשבילו. קבוצה עדיין לא משחקת סביבו, למרות שהיא יכולה, וכך הוא גם ישמור יותר אנרגיה, הוא לא עכשיו ייכנס קארטה כל פעם לסל, כמו שראינו עד עכשיו. אני מאמין בו, אני מאמין ששנה הבאה זה יראה יותר טוב, שחקן החודש הוא לא יהיה, כשהיא באמת בחודש מדהים. החודש הכי טוב שלו בקריירה, ומי ייתן ולא תהיה רק ההתחלה.
זה היה, אני באמת לא יכולתי לבחור לסכם את זה בצורה יותר תמציתית וטובה מזה. אני כן אגיד, בסופו של דבר, שאם היכולת הזאת שהוא מתרגם כרגע תבוא לידי ביטוי בשנה הבאה באופן רציף, נראה שינוי משמעותי בצורה שבה מתייחסים לדני אבדיה, בין אם זה בתוך פורטלנד, בין אם זה מחוץ לפורטלנד, מבחינת הגנה, מבחינת איזה שומרים שמים עליו, מבחינת כל הדברים האלה, וגם, אגב, מבחינת ציפיות,
והכל. כן, אם שנה הבאה הוא עושה 23-9-5, ומקבוצה שמנצחת הרבה יותר משחקים, יש מטוח שהוא אולסטאר.
זה...
מישהו צריך להגיד את זה, ואמרתי את זה.
ואמרת את זה מבלי לפחד גם. זה בעיניי הכי, הכי חשוב. טוב, רבותיי, אנחנו מסיימים את חלק המקצועי שלנו להיום, ועוברים כמובן לפינתנו האחרונה.
פינת המשחקים.
אז דרור, הפוזיציה שלך להוביל אותנו.
נמרו, תבחר מספר בין 1 ל-3.
בואו נלך על אחת הפעם.
סבבה, אנחנו עושים חמישיות מהבית האטלנטי, כל אחד מקבל, כי צריך לבחור שחקן
בוסטון,
אחד.
בוסטון, ניו יורק, טורונטו, פילדלפיה וברוקלין.
יפה.
עוד פעם, בוסטון. אתה יכול לשלוח לי את זה רואי כמו...
עכשיו רואי שולח לך. השחקן, שוב, נעשה את זה באותה שיטה כמו מקודם.
זה כושר נוכחי, לא כאילו כולם 100% בריאים.
אני חושב שאני הולך על 100% בריאים, כי חבל לי על פילי.
וכאילו
אנחנו לא נבחר את יבוסלה.
חייבים אחד מכל קבוצה, כאילו.
אחד מכל קבוצה צריך להיות.
בסדר.
וחבל לי על פילי פשוט, וגם ברוקלין באיזשהו
מקום. שלחת לי רואי?
כן.
אתה התחלת פעם ראשונה, פעם קודמת, אז היום דרום מתחיל.
אני התחלתי פעם קודמת, לקחתי את יוקיץ'.
נכון.
אוקיי.
רוצה שאני אתחיל?
כן.
טוב, טייטום.
אוקיי.
אוקיי. אני?
כן, אתה.
אני חושב שאני אלך, אני אסכם את זה בצורה טובה, אני אקח את השחקן הכי טוב של טורונטו, שזה סקוטי ברנס.
לג'יט. לג'יט. אני אקח את ברנסון.
אוקיי. אז יש לך ניקס.
נכון. ואני אקח את אמביד.
אוקיי, אז אני...
ואני שונא את אמביד, אבל הוא פשוט שחקן אדיר כשהוא בריא.
אז אני אקח את...
יש לך בחירה אחת.
כן, אני יודע, אני אקח מברוקלין את קם ג'ונסון.
יפה, יפה מאוד. אני אקח את מקסי ואת טאמס, בונה אדירה.
האמת שזה נכון. זה נראה לי שמבוסטון זה הדבר היחידי שעוד נותר לי באמת לקחת, שהוא חסר בחירה. אז לקח, בעצם נשאר...
כולם חוץ מטייטום.
כן, okay, כולם חוץ מטייטום, אני אקח את דריק ווייט, מתאים לי טוב.
באמת?
מתאים לי לחמישייה.
זה בסדר, זה בסדר.
כן,
אני,
לא,
אני אוהב את
MVP
זה. אז אני לוקח את ג'רו, כי הוא פאקינג ג'רו הולידי.
אשכרה ויתרתם על ג'לן בראון כאילו.
חד משמעית.
רדיקלי בעיניי, אבל מכבד אותך.
חד משמעית.
אני לא צריך את ג'לן בראון.
אני גם לא. יש לי את ברנסון ואת אמביד שיקלעו. אז מי נשאר לי עכשיו? נשאר לי טורונטו וברוקלין,
כן.
נכון? אז אני אקח מברוקלין את קם תומאס.
אחלה שחקן.
אני צריך מטורונטו.
זה באמת שחקן טוב. אני אקח מפילי את ג'רד מקיין.
יפה מאוד. לי נשאר רפטורס ונץ. אז בינתיים אני עושה פה גוגל על הסגל של ברוקלין, כי אין רוב השחקנים שהיו שם שאהבתי איפה, ואני ממש לא רוצה לבחור את דיאנג'לו ראסל.
זהו, זה כאילו... קלקסטון זה הכי...
קלקסטון אופציה, כל השאר שם באמת זה שמות אבשים מאוד, פיני סמית היה אחלה ואיפה אותו, בן סימוס אני אוהב ואיפה אותו, ואני לא אבחר אותו כי יתנו לי מכות אחרי הפרק הזה. אבל אני אלך לקלקסטון, הגנה של שני גבוהים, טעם זה יכול לשחק 4, והאופציה השנייה שלי אני בוחר את ארג'י ברט, אני חושב שהוא באחלה עונה. לא, בעצם מתקן, קוויקלי.
סבבה, אז מה החמישייה שלך?
אני עם קוויקלי, מקסי, טייטום, טאונס וקלקסטון.
או, חמישייה לא מאוזנת בעליל מבחינת גובה, אבל זה סבבה. כאן. אני אסיים באניקס, ואני אלך סמול בול, אחו שרמוטה, ג'וש הארט.
וואו.
צריך מישהו שידע שחיק סנטר, וטאונס נלקח לי. אז...
אז מי הרביעה של בינתיים רואי?
אתה עם ברונסון, קם תומאס, סולידי ואמביד.
אז אני צריך מישהו שייתן קצת גוף. אני מתלבט, אני, אוקיי, אם הולכים פיור טלנט, אז אני לוקח את אינגרם. פיור טלנט.
כן.
פיור טלנט.
חירה טובה מאוד, נכון? פצוע, אני לא עלה לשחק שם פעם אחת.
נכון, כנראה שהוא גם לא ישחק בעונה הבאה.
בדיוק.
אבל זה
פיור טלנט, אחי.
יש לו פציעה הזויה.
וואלה. ומי החמישה של חד רוקי? פספסתי אותו, דריק ווייט, סקוטי ברנס, ג'וש הארט, קאם ג'ונסון ו
לא, אני קם ג'ונסון.
לא, אני קם ג'ונסון.
הוא קם ג'ונסון.
עוד קם תומאס.
אמרת סקוטי ברנס?
כן.
אמרת דריק ווייט?
כן.
כן.
אמרת קם ג'ונסון?
כן.
אמרת ג'ארד מקיין?
לא.
אוקיי.
כאילו אין לך גבוה, אתה החלטת שאתה משחק.
טוב, אז נקריא את החמישיות, קאנוב עם ברנסון, קם תומאס, ג'רו הולידיי, אינגרף ואמביד, דרור עם דרק ווייט, ג'רד מקיין, סקוטי ברנס, ג'וש ארץ וקאם ג'ונסון, אני עם מנואל קוויקלי, טייריס מקסי, ג'ייסון טייטום, קארל אנטוני טאונס וניק לקסון, החמישיות הכי לא מאוזנות שהיו פה.
למה? אני לא...
כן, לא, לא, לא. אתה עם שלושה רכזים, אני עם
שלושה... למה שלושה רכזים? קם תומאס לא רכז.
בגדול הוא מוביל כדור.
הוא שוטינגר. הוא שתיים, פיור שתיים.
כן, הוא הבן אדם... ג'ו הולידיי הוא... הבן אדם היחיד בעולם שמסר פחות מבלייקני, כנראה.
ג'ו הולידיי הוא השלוש... הוא השלוש הכי נמוך כנראה בהיסטוריה של הכדורסל, אבל אני חושב שרועי ניצח פשוט כי יש לו יותר גובה.
כן, אני חושב שבקבוצה שלך אני פשוט אגיד להמיד פלייאוף הוא ייפצע, ובקבוצה של דרור אני פשוט אשחק מעליהם.
אין לי כוח אליך.
כן, זה אשחק מעליי, אבל בגלל שג'וש הארט יכול לשחק סנטר, אז לקחתי אותו, והייתי צריך לבחור בקלקסטון במחשבה שלי, אבל זה היה בסדר. יש לי שלושה שחקנים שיכולים לשחק חמש.
שלושה שחקנים שיכולים לשחק חמש, הגזמת.
בתיאוריה, כן?
טוב, רואי, דרור, המון המון תודה על היום. תראו, אנחנו ממש 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 נשמח לשמוע. אם יש לכם רעיונות, אם יש לכם דברים שהייתם רוצים שנדבר עליהם יותר, אנחנו מחכים רק לכם. ובינתיים, נקווה שההפסקה בין הפרקים תהיה קצרה יותר, וניפגש בפעם הבאה.